שלום. נעסוק היום בעזרת השם בפרשיות השבוע שלנו, המעשה של מכירת יוסף, הבירור בין יוסף לבין שאר השבטים, ונראה, נקרא ביחד את המבט המיוחד והמרומם של הרב ציודה זצ"ל, ואם יספיק הזמן נגיע גם לביאור נוסח הברכה להדליק נר של חנוכה ולא נרות חנוכה, כפי שמתבאר בעולת ראייה על ידי הרב קוק זצ"ל. אבל נפתח במשל. מופיע לפנינו כאן, בדף הראשון, מתוך אלון מתיקות וערבות התורה, מספר 17. מי שיש לו את הדף, הכותרת של הדף, מתיקות וערבות התורה. בצד שמאל, בטור השמאלי, בשורה השלישית, בדיבור המתחיל ישנו משל. נקרא בזריזות את המשל, ומכניס אותנו ישר לתוך העניין. ישנו משל על דוב, שהיה מאוד רעב, הסתובב ביער לחפש לעצמו מזון, ולא מצא. החליט הדוב להציע את עצמו להיות בתור דוב בגן החיות. תהם פגישה עוד באותו יום עם מנהל גן החיות, פשוט הרעב מאוד הציק לו. המנהל שמע את הדוב ואמר לו בעצב, מצטער, אין לי צורך בדוב. אז הדוב שלנו חיפש עבודה בגן חיות, ביקש שיכניסו אותו לכלוב של דוב, וככה הוא יאכל. אמר לו מנהל הגן חיות, כרגע אין צורך בדוב. אבל יש לי הצעה בשבילך. הקוף אצלנו בגן החיות מת, ואתה נראה דווקא מתאים לתפקיד. האם תרצה לשמש בתפקיד הקוף? השיב הדוב, בחיים לא הייתי קוף. ואין לי מושג מה קוף אמור לעשות. מה התפקיד המצופה מקוף בגן חיות? אמר לו המנהל, אל דאגה, אנו נלמד אותך להיות קוף. הדוב הסכים, מה לא עושים בשביל פרנסה? הוא נכנס לתפקיד, והכל זרם. הוא קפץ, כמו שקוף עושה, הוא הצחיק, כמו שקוף עושה. אך בדבר אחד היה לו קושי גדול, האוכל. לאחר יום עמוס של פעלולים וטיפוסים, הכניסו לו כמה בננות וכמה בוטנים. זה התפריט של קוף. הרגיש הדוב שאם יימשך כך המצב, הוא יגווע ברעב. החליט להסתובב בגן החיות, לבדוק אם יש תפקיד יותר אטרקטיבי בשבילו. כלומר, הדוב הזה הולך ונהיה מיואש ומתוסכל. הוא יכול למלא תפקיד של קוף, אבל זה לא מסביע אותו. הוא נשאר דוב רעב. והנה, הוא מטייל בגן חיות. הגיע לכלוב של דובים, ולפניו כמויות גדולות של אוכל. שאל הדוב את הדייר, מדוע אתה לא אוכל? אם היה בשבילי אוכל בכמות כזאת, זה היה מחיה את נפשי. הדוב המסתובב שואל את הדוב שבכלוב, למה אתה לא אוכל את האוכל שלך? נהפוך את הדף. השיב לו הדייר, אספר לך את האמת, אני בעצם קוף, אני לא דוב. לפני כשנה הייתי ביער, ולא היה לי מה לאכול. הצעתי את עצמי לגן החיות בתור קוף. המנהל אמר לי שאומנם אין להם צורך בקופים כרגע, אז לא היה צורך בקוף, אבל הם זקוקים באופן דחוף מאוד לדוב. ומאז באמת אני מוחא כפיים קצת, וכולם מרוצים, והמטפל מכניס לי כמויות גדולות של אוכל, אבל איני צריך לכמות כל כך גדולה של אוכל. אז שלא נאבד את החשבון. הקוף ותחפושת דוב בכלוב של גן החיות, הוא מתפקד כמו דוב, והוא מקבל אוכל של דוב, אבל הוא נשאר קוף, והוא לא צריך את כל האוכל. ואילו מיודענו הדוב שמתפקד כקוף, חסר לו אוכל. אז מה הפתרון? נפלא, קרא הדוב. בוא נלך למנהל ונסביר לו שכדאי שנתחלף. אתה תהיה הקוף, ואני אהיה הדוב. כל אחד יקבל את התפקיד שלו, והכל יסתדר. מה אתם אומרים על ההצעה הזאת? רעיון יפה, נכון? שהדוב האמיתי, הוא ייכנס לכלוב של הדוב, והקוף האמיתי ייכנס לכלוב של הקוף, הכל יבוא על מקומו בשלום. אבל ההמשך פה מפתיע. הדוב והקוף סידרו פגישה עם מנהל גן החיות. כאשר שמע את טענותיהם, רתח מזעם. לא יקום ולא יהיה. כל אחד יישאר בתפקידו. וזה מדהים. מה אכפת לו? מה אכפת לו למנהל? אבל הקוף בתחפושת דוב והדוב בתחפושת קוף, הם לא מבינים מה קורה. למה לא להחליף? למה לא ליישר את התפקידים לפי הכישורים ולפי כמויות האוכל המתאימות? פקעה סבלנותו של הדוב, הוא הרי השחקן הראשי פה. אתם זוכרים? הוא רעב מאז תחילת הסיפור. ואמר, סליחה מנהל, אבל אתה ממש מדבר כמו חמור. זה לא יפה להגיד ככה, אבל אנחנו מסנגרים על הדוב, הוא מאוד מאוד רעב. ענה המנהל, אספר לכם את האמת. אני בעצם חמור. לפני כשנתיים, בעקבות מצב כלכלי קשה, הצעתי את עצמי בתור חמור לגן החיות. אך אמרו לי שיש כבר חמור. מה אין? אבל הם זקוקים באופן דחוף למנהל. אז מינו את החמור להיות מנהל. ומאז ועד היום אני המנהל. עד כאן המשל הנפלא, הילדותי. הוא לא כותב את המקור, אבל הוא כותב את המסקנה בשביל מה הוא הביא את המשל. כך נראים החיים כאשר כל אחד מקבל או לוקח את התפקיד שאינו מיוחד ואינו מתאים לו. כלומר, המשל הזה בא לומר לנו דבר פשוט, שאולי גם היינו מבינים בלי המשל, אבל הממשל ממחיש לנו את זה בצורה בהירה מאוד. כל אחד יש לו את התפקיד שלו. מנהל אמור להיות באמת מנהל, בר דעת, קשוב, רגיש, מבין עניין. חמור צריך להיות חמור, קוף צריך להיות קוף, ודוב צריך להיות דוב. כלפי מה הדברים אמורים? אנחנו, קשה לנו להשתחרר מהגישה הילדותית שאיתה אנחנו ניגשים לקרוא את מעשה ההתקוטטות של יוסף ואחים. אנחנו קוראים, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, עשה לו קטונת פסים, ויקנו בו אחיו, ויסנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום, והם מתלבטים מה לעשות, להרוג אותו, ולבסוף למכור אותו, לעבד נמכר יוסף. ואנחנו שכולנו חכמים וכולנו נבונים בעיני עצמנו. אנחנו קוראים את הפרשה הזאת ואנחנו, את הפרשות האלה, ואנחנו זזים בכיסא. ככה מתנהגים אבותינו מספר שניים. אברהם, יצחק ויעקב, זה האבות מספר אחד. אבותינו מספר שניים זה השבטים. ככה הם מתנהגים. מי מאיתנו מחר את אח שלו? אנחנו יותר טובים מהם. איך להבין את הדבר הזה? מה, אבותינו מספר שניים, יש להם קנאה, שנאה, הם חשודים ברצח, בפראות. לכאורה, אי אפשר להשלים בשום פנים ואופן עם מה שמתרחש. אבל צריך לזכור שאנחנו פה לא קוראים עלילה באיזה ספר או איזו ידיעה בחדשות או איזו רכילות. אנחנו לא עוסקים פה בהיסטוריה פשוטה. אנחנו קוראים כאן תורה. הסיפור הזה כתוב בתורה, ומי שקיבל עלייה השבת, ומי שיקבל עלייה בשבתות הבאות, הוא יברך, ברוך אתה השם, נותן התורה. פה מופיע דבר השם. דבר השם מתגלה בהיסטוריה, מנהל את ההיסטוריה, ולכן אנחנו חייבים להתבונן במבט האלוקי, אותו מבט שדיברנו עליו שבוע שעבר, כי אנוכי ידעתי את המחשבות אשר אנוכי חושב עליכם. מה שמתרחש פה עם האבות, זה לא דבר ילדותי, חס ושלום. חס ושלום. זו לא גישה נכונה, לא גישה אמיתית, לא גישה מדעית לכתבי הקודש. פה מדובר בקודש. אם היה מדובר בחול או בתומעה, אז אתה יכול, ככל העולה על רוחך, לחשוב. אבל פה מדובר באותיות הקודש, במחשבת השם. אם כך, במה מדובר פה? אז אנחנו נקרא בדף השני, בסעיף 3, הרב ציודה בשיחות, מרים אותנו אל המבט האלוקי. כי מי שהוא תלמיד חכם גדול וראש ישיבה גדול, והוא כולו מלא וגדוש בתורה, הוא יודע לקרוא נכון את אותיות התורה. אנחנו, בתוך עמי אנוכי יושבת, אנחנו בבית הכנסת כשיושבים, אז ככה, מימין ומשמאל יש דפי פרשת שבוע, שהם מאפשרים לנו להמשיך את השגרה החולית גם בשבת, ואנחנו קוראים על כל מה שמתרחש, ואנחנו עוברים על כל הפרסומות, ואנחנו מדי פעם בעל הקריאה מפריע לנו, הוא קורא איזה טקסט פרימיטיבי, ישן, ואנחנו כן או לא מרימים את העיניים מתוך דפי פרשת שבוע, או מתוך כל העיתונות הזאת, ואנחנו לא משתחררים מהמבט. רבותיי, קריאת פרשת השבוע זה לא דפי פרשת שבוע. קריאת פרשת השבוע זו הזדמנות להיכנס במנהרת הזמן ולצאת מחוץ לאטמוספירה של הזמן של העולם הזה ולהגיע אל ריבונו של עולם, אל המבט הנצחי, אל זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, איך ריבונו של עולם מנהל את המציאות. אנחנו קוראים בדפים האלה איך המציאות מתנהלת, איך היא מתרחשת, עוד אירוע, מה זה אמר, ומה יש להוא להגיד, מה יש להוא להגיד. אבל מתי נקשיב לריבונו של עולם? מתי אנחנו נרכוש מבט עליון של ריבונו של עולם? אז רב ציודה בשיחות מנסה לעשות את זה, והלוואי שהיינו קוראים פסיכות הרב ציודה, ומבינים מה זה הטקסט הזה. אז הרב ציודה בשיחות לפרשיות וישב, מקץ, ויגש, כל הזמן חוזר על אותה נקודה. אומר הרב ציודה, מה שמתרחש זה לא התקוטטות בין דמויות ילדותיות, פרטיות, פריות, חס וחלילה. אלא כאן הולך ומתרקם הבסיס של עם ישראל. הרי נעבור מתישהו לחומש שמות. הנה עם יצא ממצרים. התוכנית כבר נאמרה לאברהם אבינו. ועשך לגוי גדול, אברהם אבינו, אתה לא אדם פרטי. אתה שורש לאומה, וממך יצחק ויעקב, שהוא מכונה בחזל הבכיר שבאבות, המובחר שבהם. שואל הרב ציודה, ממתי חזל נותנים ציונים? בשביל מה? בשביל מה לדרג את האבות? אולי נעשה סקר. איזה אב נראה לך הכי בכיר? בעיתון זה יכול להיות, אבל לא בחזל. אז למה הם מכנים את יעקב אבינו הבכיר שבאבות? ואם כבר, אז בדרך כלל, הסבא הוא יותר מהבן ויותר מהנכד. אז למה את הדירוג העליון קיבל דווקא יעקב אבינו? עונה הרב ציודה על שתי השאלות. אין פה דירוג, אלא מהות האבות זה הבנים, זה יצירת הבנים. ממי בפועל נוצרו הבנים, ממי בפועל התגלה עם ישראל? לא מאברהם, לא מיצחק. רק יעקב הוליד 12 שבטי יה, שזה עם ישראל. לכן הוא המובחר שבאבות. כלומר, הוא השיא של האבות, לא באופן אישי. מסתבר שבאופן אישי, אברהם, יצחק יותר מיעקב. אבל יעקב, הוא מוציא לפועל, או נאמר, הכי מוציא לפועל את תכונת האבות. כן. ודאי, ודאי שיעקב אבינו מלא ענווה כלפי אבא וסבא, ודאי. הוא עצמו אומר, זה התכוונת לומר, שהוא אומר, הוא מקדים את עצמו, כי זה הערך של הופעת עם ישראל דרך יעקב אבינו. בכל מקרה, קלטנו את העניין שיעקב אבינו הוא, או דרכו ריבונו של עולם, בונה את עם ישראל. עם ישראל בנוי מ-12 אלמנטים, 12 שבטים. ועל כן, הבירור שנעשה בין השבטים, הוא מצויר לנו ככנאה ושנאה, אבל בעצם יש פה בירור של כל כוח, שהוא מוציא לפועל את תפקידו, ונכון להתבונן על כך, אומר הרב ציודה, שהאומה כולה היא כמו אדם אחד שיש לו הרבה איברים, אבל האיברים שונים. ואוי ואבוי אם האיברים יהיו דומים, כי יש מוח ויש לב ויש עיניים ויש אוזניים, יש ידיים ויש רגליים. ואם האוזן תרצה להיות לב או לתפקד כמו לב, זה יחזיר אותנו למשל עם הדוב והקוף והחמור והמנהל. זה לא שייך. אז באדם הבריא, כולו אורגניזם חי אחד, שיודע לנהל את כל האיברים בצורה אורגנית, בצורה שלמה, בצורה שדווקא על ידי חיבור האיברים השונים, אז מופיע האדם נזר הבריאה עם המון תפקודים וכישורים שאין לכל הבריאה שהיא תחתיו. האדם יש לו מרכז בקרה, והוא יודע איך לבצע את תפקיד המוח ותפקיד הלב ותפקיד הידיים והרגליים וגם התפקיד של הציפורניים והשערות, איש על מחנהו ואיש על דגלו. האדם הוא כולו מחנה אחד. יויין בספר הכוזרי, שמתאר את החסיד במאמר שלישי בהתחלה, החסיד הוא המושל, כל אדם הוא מושל על מדינה שלמה, וזה האדם על כל עבריו ועל כל תאוותיו ועל כל יצריו ועל כל תשוקותיו, וכל אחד מאיתנו הוא מנהל. יש מנהל מוצלח יותר, יש מנהל מוצלח עוד יותר, אבל מהאדם הפרטי אנחנו גם מבינים מה העניין של עם ישראל. כל השבטים זה בעצם כל האיברים של האומה. ומה שהעלילה הזו של יוסף והאחים מבררת, זה שכל כוח צריך לצאת אל הפועל כדי שהאומה תתפקד בצורה אורגנית. אז בואו נקרא כמה שורות מסעיף 3. בדיבור המתחיל, וישב מקץ. זה אחרי 6 שורות. וישב מקץ הן שתי הפרשיות של השבטים. מציאות השבטים היא חיונית. כמו שעם ישראל חי, אז גם השבטים זה כוחות חיים. יש הכרח אלוקי שכך יתגלה בניין בית ישראל בכל שלמותו האורגנית, בכל שבטיו, בכל חלקיו, בכל עבריו ובכל גידיו. אוי ואבוי, עם ישראל יופיע בצורה חלקית. וכל עבר וכל גיד הוא חלק של כלל ישראל כולו. אז אם אתה מסתכל על התקוטטות של אחד מול השני, זה נראה נורא. אבל אם אתה רואה עבר וגיד ועוד כוח, וכולם ביחד בונים פה מבנה אחד, אז אתה מברך על הגיוון. יש חיוב אלוקי שכך יהיה המבנה, שהמקור הנשמתי והיפח באפיו נשמת חיים. ואיזו נשמת חיים יש לעם ישראל? שהמקור הנשמתי יתפשט במוח ובלב, ומתוך כך בידיים וברגליים, ובכל חלקי הגוף. אם חסר חלק כלשהו, אזי מופיעים חולשה וחיסרון בכל הגוף. איבדת את האיזון בגוף, כל הגוף כולו לוקה. כך סדר הבריאה. סדר המציאות, נשמת ישראל, נשמת עם זו יצרתי לי, צריכה להתפרט בכל שבטי ישורון, ושלמות אחת ואחדותית מתגלה בכל החלקים. נדלק כמה מילים. כל שבט ושבט יש לו ערך חיים משלו. איש על מחנהו ואיש על דגלו. מה, יוסף ויהודה זה אותו דבר? יששכר הוא דומה להם? ראובן דומה להם? כל שבט יש לו את הכוח שלו. לא כולם אותו דבר. אז אם ככה המחלוקת והפירוד הם מובנים, לא, אין כאן פירוד חס ושלום, אלא כל המחנה הוא עניין אחד. המחנה שמורכב משבטים, מאיש על מחנה ואיש על דגלו, הוא מחנה אחד. אבל מחנה אחד, לא כל האוהלים זהים. תראו בסוף הפסקה הזאת, השורה האחרונה, האחד הכללי והכולל, עניינו להתגלות בריבוי המגוון של כל הפרטים. אז בשביל הגיוון, אנחנו מקבלים את הסיפור הזה, שיהודה ויוסף בעצם אומרים, אנחנו לא אותו כוח. ואם כל כוח מופיע בשלמותו, אז ישנה תקווה לאורגניות אחת בריאה. לכל אחד ערכו המיוחד, לכל אחד תפקידו המיוחד, כל אחד עושה שליחותו, ואי אפשר לטשטש את התחומים, אסור לטשטש בשביל האחדות. אבל הבחנה אינה פירוד, חס ושלום. כמו שבגוף האדם. כל אחד יודע שהתפקוד של הלב זה לא כמו תפקוד של ציפורניים. אבל שניהם שייכים לגוף אחד. אלא בסדר הסיסטמטי האלוהי הזה מופיע האורגניזם בכל שלמותו. הידיים והרגליים מחולקות לתפקידים. יש דברים שאתה עושה, תפקודים שאתה עושה עם הידיים, ויש תפקודים שאתה עושה עם הרגליים. יש דברים שאתה עושה עם האגודל, ויש דברים שאתה עושה עם אצבעות אחרות. אם האדם היה לו רק אגודלים, היו תפקודים שהוא לא יכול היה לעשות. אז טוב שלא כל האצבעות אותו דבר. הידיים והרגליים מחולקות לתפקידים, אבל לא מפורדות. הן מגלות את שלמות הצורה האלוהית. אין חילופי תפקידים. הדבר צריך להאמר בהבלטה ובחריפות. כל אחד ותפקידו. וכולם בונים ביחד את האחדות השלמה של כלל ישראל המשוכלל בכל גוונה. אז הנה הצעה של הרב ציודה, להתבונן מלמעלה, מהמקור האלוהי האחדותי של שורש נשמות כל ישראל יחד, ואז אנחנו יכולים להסתכל אחרת. אם את המבט הזה אנחנו לוקחים למציאות של ימינו, ומעשה אבות סימן לבנים, אז יותר קל לנו להתבונן היום על מציאות המחלוקות בישראל כדבר שהוא מצד עצמו הוא מבורך. בשורשו עניין המחלוקת הוא דבר טוב, כי המחלוקת מבררת לכל כוח את עניינו ואת גבולות הגזרה שלו. אם לא הייתה מחלוקת, אז לא היינו מקבלים את כל הכוחות, אלא היה איזה פלקט כזה שמטשטש את כל הכוחות, ועושה מהם איזה נוסח אחיד אחד, אבל אז הפאזל לא היה מגוון. אז נכון, לא צריך לסנור, לא צריך למכור, לא צריך להרוג, אבל כן צריך להרבות במחלוקות. מחלוקות מעידות על קשר. אם ישנה אדישות, אז אין מחלוקות. אבל אם המפלגות והעדות והפינות הפוליטיות הם אורגניזם אחד, אז הם יריבו, הם יבררו. כי באומה זה יותר מסובך מאשר באדם היחיד. אבל אנחנו צריכים לדעת שעצם הבירור הוא חשוב. כתוב על האחים, ולא יכלו דברו לשלום. ראיתי באיזה מקום שהפרשנים אומרים, שאם רק הם היו מדברים, אז אותה מחלוקת הייתה הופכת לבירור ענייני, והמחלוקת הזו לא הייתה גולשת לדברים שאסור לעשות, ושעליהם אנחנו משלמים מחיר, 10 הרוגי מלכות, כנגד מחירת יוסף, אבל עצם הבירור, אם הוא היה נעשה מתוך דיבור, מתוך בירור, הוא היה בוודאי חיוני. אז נהפוך את הדף, ונראה איך הדברים האלה באים לידי ביטוי בנרות חנוכה. אנחנו מדליקים 8 נרות. אבל בנוסח הברכה, אנחנו מברכים להדליק נר של חנוכה, או להדליק נר חנוכה, בלי של. ואז יש לנו ראשי תיבות נחל, או נפשנו חיכתה להשם. בכל מקרה, היינו צריכים לכאורה לומר, להדליק נרות של חנוכה. כי אנחנו לא מדליקים נר אחד. אמנם, מצוות נר חנוכה, נר איש וביתו. אבל למה לא להגיד, במיוחד, אלה הנוהגים להדליק לכל אחד ואחד, למה לא להדליק נרות של חנוכה? אז הרב קוק מתייחס לזה פה. והוא אומר שיש מבט, שהוא בעצם רואה את כל הנרות כנר אחד. זה מבט אחדותי. ואומנם הנרות הם מחולקים. אנחנו לא מדליקים איזו מדורה ענקית. אנחנו מדליקים 8 נרות. והרב קוק יפרט לנו את הסמלים השונים של הנרות האלה. אלה נרות שונים, מגוונים, ממש לא אותו דבר, אבל בשורשם זה נר אחד. אז בואו נקרא. להדליק נר של חנוכה. החנוכה המושפעת מהעתיד היותר נעלה. כאשר מבואר בהוראת חנוכה, בהקבלה להוראת חינוך. כלומר, השורש של המילה חנוכה זה חינוך. עכשיו, מהי מצוות חינוך? רש"י כותב בראשית י' ד' י' כמו נגיד חנוכת הבית. אתה מתחיל לחנוך משהו חדש, הכוונה היא אתה מתחיל להריץ ולהתרגל ולהרגיל את הכלי או את האדם למציאות החדשה. הילד גדל, מגיע לגיל חינוך, ואתה מתחיל תקופת הרצה עד הבר מצווה, ומקיים מצוות חינוך, איך הוא מתחיל להתרגל לאט לאט לקיים את המצוות. אז אתה קונה לו בהתחלה נר צבעוני, כדי שזה יהיה מתאים לתפיסה שלו, ולאט לאט אתה משכלל את החינוך שלו במצוות, עד שאתה קונה לו שמן זית וכדומה. כך כל מצווה. ואתה חונך את הבית, נכנסת לבית חדש, אתה מתחיל להריץ את החימום התת-רצפתי, ואתה את התריסים החשמליים מתחיל לחנוך, וקורא לקבלן, וקורא לזה. לאט לאט אתה מתרגל ומתרגל. זה נקרא חינוך. אז הרב במקום אחר עומד על ההבדל בין חינוך לשון זכר לבין חנוכה. בכל מקרה, חנוכה זה שייך לחינוך, אבל כביכול חג החנוכה הוא תשקיף של המציאות העתידית. חינוך זה כשאין לך כלום ואתה מתחיל להרגיל. חנוכה זה אור גדול שאנחנו מקבלים, שהוא בעצם שיקוף של האור העתידי. אז זה מרגיל אותנו לאור העתידי, אבל הוא כבר קיים, האור העתידי. החנוכה המושפעת מהעתיד היותר נעלה, כאשר מבואר בהוראת המילה חנוכה, בהקבלה להוראת חינוך. אז החנוכה היא מציירת את כל המאורות שצריכים להאיר באומה. צריכים ויעירו באומה כל האורות. האומה שלנו היא אומה שלמה, היא אומה תמימה, ויש בה את הכל, כי אלוקים ברא בה את הכל, לכן כל האורות יופיעו. עכשיו בואו נספור 8 נרות. 8 אורות. אור התורה, אור הנבואה, אור החוכמה, אור הצדק, אור הגבורה, אור השמחה, אור החסד, אור האהבה, וכיוצא בזה. טוב, עכשיו צריך הרבה שיעורים. מה ההבדל בין אור התורה לאור הנבואה? ומה ההבדל ביניהם לבין אור החוכמה? ויש אור הצדק, ויש אור הגבורה, ואור השמחה, ואור החסד, ואור האהבה. 8 אורות. הכל זה אור. אתה אומר, תורה לא סתם זה הראשון, כמו המסילת ישרים שמביא את הברייתא של רבי חייא בן יאיר, תורה מביאה לידי. ודאי, הכל זה אור התורה. תורת השם תמימה. יש בה את כל האורות. יפה. אבל אלה 8 אורות שונים. מה, גבורה וצדק זה לא אותו דבר. חוכמה ותורה זה לא אותו דבר. אבל כל האורות האלה ילכו ויופיעו בישראל. אך בטרם הוכרה התכלית העליונה של החיים, כל המבנה השלם הזה, נראה לנו, או נראים לנו כל אלה האורות הרבים בפרטיותם, כאילו הם דברים נפרדים. כל הרשימה הזאת, זה לא אותו דבר. זה אורות נפרדים, שונים. וצריכים הם לפעמים להיות עומדים בפירודם, כדי שלא תימחה צורת כל אחד מהם עדי עירוב פרשיות. אם אתה תעשה סלט או דייסה, אז אתה לא, אתה מפסיד את הטעם של כל אחד. אתה מפסיד את הגיוון. אז צריך פירוד, כך אומר הרב. הם צריכים להיות עומדים בפירודם. אז הרב קוק בעד פירוד. עכשיו, לפעמים הפירודים שהם מוכרחים, מביאים גם כן סכסוכי דעות. יש נוטה ביותר לאחד מן המאורות האלה, ונדמה לו שמי שנוטה לשאר המאורות, הוא ממעט את צביונו של אותו המאור החביב עליו, אותו המאור שהוא מכיר ביותר את יקרתו, את חשיבותו. אמנם מתוך שכל אחד מתגדר להגביר ולהאדיר את הצד הטוב שנפשו נוטה אליו, אז הכלל מתבנה והשכלולים מתרבים. אומר הרב, טוב שיש פירודים. הכלל מרוויח מזה. הוא נבנה, הוא משתכלל בכל הכוחות האלה. אבל מה עם הפירודים? אומר הרב, זה תופעת לוואי. היא תחלוף. היא זמנית. אבל הפירודים גם כן לא יהיו קיימים לעד. שהרי כל זמן שיש פירודי דעות, אין הקדושה יכולה להתבסס בעולם. ועיקר ברכה היא ברכת השלום. כפי שכתוב בסוף, אוקצין, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. אז אנחנו רוצים שלום, ומצד שני, הפירודים הם הכרחיים. אבל פירוד והבחנה, זה לא בהכרח דבר רע. הבחנה בין כוחות, הבחנה בין מינים, הבחנה בין דעות, היא מצוינת. ההבחנה מאפשרת להכיר שיש, ברוך השם, דעות שונות. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. וטוב שיש דעות שונות. והיא תתקיים בעתיד בהיות ההכרה ברורה לכל. ברכת השלום בוודאי תופיע, כי כל הכוחות ילמדו להשלים אחד את השני, ולהרכיב את הפאזל הכל כך יפה, דווקא בכל החלקים השונים. כי כל המאורות כולם, בכל פרטיותה, וכל מאור וכל נר צריך להיות בשיא הפרטיות שלו, לפתח את עניינו עד הסוף. אבל כל המאורות כולם, הכל הם נר אחד. על כן לא נרות נאמרו בברכה של חנוכה. למה? כי מה שנראה לנו היום נרות, המבט של חנוכה, הוא תשקיף מהעתיד, הוא אומר, כל הנרות האלה, זה אור אחד, זה נר אחד. על כן לא נרות נאמרו בברכה של חנוכה, שהיא נושאת דעה עד המרחק היותר נשגב, עד העתיד היותר עליון ונערץ בעוז השם, כי עם נר של חנוכה. אז חג החנוכה והדלקת הנרות שאנחנו מברכים עליהם בלשון יחיד, נר של חנוכה, הם בעצם לא במקרה מופיעים כשאנחנו קוראים בתורה את הפרשיות האלה של יוסף והשבטים, כי הנרות הללו הם מאירים את המבט שלנו, שלא יש כאן פירודים, מחלוקות, שנאה, תרעומת והקפדה, אלא בעצם אפשר לראות במבט עליון איך יש כאן בניין של האומה כולה בכל כוחותיה. ויש תפקיד גדול לתלמידי חכמים שאחת ההגדרות הבסיסיות שלהם, תלמידי חכמים, מרבים שלום בעולם. שואל הרב קוק בעולת ראייה, הרי תלמידי חכמים הם המודל הכי חזק לפלגנות, למריבות. אז אמר לי פעם מישהו, אנחנו רואים את זה בסוף התפילה כדי לסיים במילתא דבדיחותא. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אבל ודאי דברי חז"ל הם רציניים, והם אומרים, וכך הרב מסביר, תלמידי חכמים הם לא נבהלים ממחלוקות. זה שרבי שמעון ורבי עקיבא ורבי מאיר ורבי טרפון יכולים לחלוק, זה שבית הלל ובית שמאי יכולים לחלוק באיסורי קראת, ומה שזה מתיר, זה אומר שזה איסור קראת? אתם בדרך כלל לא נבהלים. מחלוקות הרמב״ם והרעבד לא מבהילות אותנו. להפך. הדרך להרבות שלום עוברת דרך זה שאתה לא חונק שום דעה, אלא אתה קודם כל שם על השולחן את כל הדעות עם כל כותביותם. זה מתיר וזה אומר שזה איסור קראת. בסדר גמור. עכשיו בוא נראה איך אפשר לבנות את הפאזל מהדעות הכותביות. הדרך של תלמידי חכמים שהם מרבים מחלוקות, היא בעצם מובילה לאחדות השלמה. זאת הדרך. אי אפשר לבנות שלום אם אתה מתנהג בצורה דיקטטורית. אתה שולט ואתה חונק את הדעות האחרות, זה לא יחזיק מעמד. רק דרכם של תלמידי חכמים להרבות שלום בעולם, היא בעצם הדרך להופעת ברכת השלום, של השלמות, של האורגניות, של כל הכוחות כולם, של עם ישראל. שלום.